עכשיו ב-99.5 הבוקר השישי, סוגרים שבוע, פותחים סופש. מגיש עמית לוי.
בוקר טוב, הבוקר השישי ב-99.5 בסיומו של שבוע, עמוס כותרות ואירועים בכל גזרה אפשרית, אבל שימו רגע בצד את השבוע הזה. ותחשבו כמה שנים קדימה, מחקר שהתפרסם שלשום בישר לכולנו משהו שהעדפנו להתעלם ממנו. קצבאות הפנסיה שלנו הולכות ומתכווצות, רוצים את זה במספרים? קבלו. אם אתם גברים שמרוויחים מדי חודש 10,000 שקלים, בפנסיה תצטרכו להסתדר עם 3,800 שקלים בלבד. אם אתם נשים, המצב, איך לא, גרוע עוד יותר ותיאלצו להסתפק בקצבה עלובה של 3,100 שקלים. אתם מבינים מה זה אומר? שעם כל הדיבורים על החיים עצמם, ישראל של שנת 2018 שכחה לטפל בדבר היחיד המשותף כאן לכולנו, העתיד. ועם קצבאות פנסיה כאלה, 38% מהשכר לגברים ו-31% מהשכר לנשים, העתיד הזה הולך להיות די מחורבן. עם הכסף הזה נצטרך למלא את המקרר, ליהנות משירותי בריאות איכותיים, לתמוך בילדים, לפנק את הנכדים, והאמת, היינו רוצים גם ליהנות מהחיים בשלב הזה שלהם. לא צריך תואר מהטכניון כדי לדעת שמדובר במשימה בלתי אפשרית. הגיע הזמן שמישהו כאן יקבל החלטה על המהפכה הכי חשובה שידעה מדינת ישראל מאז הקמתה. אחרת, החיים בפנסיה יהיו הסיוט הכי גדול שכל אחד מאיתנו צריך לחשוש ממנו. תחשבו על זה בפעם הבאה שאתם בדרך לעבודה וקצת מקנים באזרחים הוותיקים שיושבים בבית קפה ומזמינים ארוחת בוקר. לא בטוח שלכם, שלנו, תהיה את הפריבילגיה הקטנה הזו. אז עד הפנסיה, בואו נהנה מהבוקר הזה. איתי בשעה הקרובה, טכנאי גיא המודעי, ועוד מעט כתבי החדשות של רדיו 5 ורדיו חיפה יספרו לנו מה עוד קרה כאן השבוע.
מה היה לכם? השבוע בחדשות.
בוקר טוב אלעד אסולין.
בוקר טוב עמית.
דרמה הייתה השבוע במסעדה בעכו.
נכון, מי שלא מכיר, מדובר במסעדה שצמודה למלון חוף התמרים בכניסה הדרומית לעיר. אמצע שבוע, שעת ערב, אנשים יושבים, אוכלים, שלפתע על אחד הסועדים, גבר בן 39, מתנפל אדם זר ומצליח לדקור אותו בפלג גופו העליון.
ככה מול כל הנוכחים במסעדה?
ממש ככה, עמית, ואפילו מצליח להימלט החוצה, שם ממתין השותפו על אופנוע, והשניים נעלמים מהמקום.
הרקע לאירוע הזה פלילי, אנחנו מבינים, המשטרה מן הסתם מגיעה לזירה, ומה קורה אז?
נכון, השוטרים כמובן ביצעו סריקות באזור, אבל אתה יודע כמה מהיר וקל להיעלם כשאתה רכוב על אופנוע, וזה נכון לעכשיו בדיוק מה שקרה.
אנחנו יודעים משהו על זהותם של הדוקרים, הסריקות האלה ניבו איזשהן תוצאות?
עדיין לא נעתרו חשודים, אך משטרת ישראל חוקרת מספר כיוונים.
הבנתי, טוב. ערב סוער במסעדה באקו, אלעד אסולין, תודה רבה.
תודה, עמית.
ובוקר טוב ליאור עטל.
בוקר טוב, עמית.
עיריית קריית ביאליק נגד המחנות העולים?
כן, נשמע קצת מוזר, אבל כן, עיריית קריית ביאליק הגישה לאחרונה תביעה נגד את תנועת הנוער המחנות העולים. בה היא דורשת ממנה לפנות את הסניף שפועל ברחוב הפלמח, לסגור אותו ולפתוח במקומו גן ילדים. זאת בשל מה שהם מגדירים כצורך שנובע מתנופת הפיתוח בעיר וקליטת משפחות חדשות.
אוקיי, נשמע עד כאן לגיטימי.
יכול להיות, אבל בתנועת הנוער טוענים שהם משתמשים במבנה הזה מכוח חוזה שנחתם לפני כמה שנים בינם לבין העירייה, כאשר לפני כחודש וחצי הם קיבלו את רמי מנכ״ל העירייה, לפי עליהם להתפנות משם בתוך שבועיים. בעירייה, אגב, טוענים שהחוזה הזה אינו בתוקף.
ובמהלך פרק הזמן הזה, היה איזשהו ניסיון להגיע להסכמות בין הצדדים?
האמת היא שכן. הרשות הציעה לתנועת הנוער להעתיק את הסניף למבנה אחר שנמצא באחת מהשכונות המוחלשות בעיר. והם אף הציעו לשפץ אותו על חשבונם. התנועה ביקשה מהעירייה סבסוד כספי לפעילות עבור בני הנוער, אך היא דחתה את ההצעה, לכן השבוע הם הגיעו כבר לבית המשפט.
אוקיי, אז אנחנו מבינים שדיון ראשון נערך ביום שלישי, דיון נוסף נערך אתמול. אני רק יכול להגיד שהסניף הזה של המחנות העולים בקריית ביאליק, מי שלא יודע, זה סניף שקיים אולי כמעט מיומה הראשון של הקריה, סדר גודל של 80 שנה. גם לי יצא להיות שם חניך במשך שנה או שנתיים בבית הספר היסודי. נקווה שהעניין הזה ייפטר ובהקדם ולטובת, הכי חשוב, לטובת בני הנוער בעיר. ליאור עטל, תודה רבה.
תודה לך.
ובוקר טוב עודי השווץ.
בוקר טוב עמית.
נמל המפרץ, חזית הים העירונית, כמה פעמים כבר שמענו את המושגים האלה. השבוע את ביקרת שם, לשם הגילוי הנאות אני אספר שגם אני הייתי שם במסגרת סיור של מחלקת החדשות שלנו. איך התרשמת, אתה יודע?
נכון, היינו ביחד. האמת שאני חושבת שסיורים מהסוג הזה הם באמת מאוד חשובים, כי מי שמסקרת את התחום הזה כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, כמובן שזאת לא הפעם הראשונה שלי בנמל חיפה, בטח גם לא תהיה האחרונה.
לא חשבנו אחרת.
היה מאוד מעניין.
כן.
מה?
לא חשבנו אחרת.
כן, אבל באמת, אני יכולה להיות מדריכה בעצמי, אבל תראה, היה באמת מאוד מעניין. ראינו ושמענו גם ממנכ"ל נמל חיפה, מנדי זלצמן, וגם מראש מדור איכות נמלית, מנדי, גם לא קוראים מנדי, מנדי מוסקוביץ', באמת על העבודה השוטפת של הנמל, על הפריקה והטעינה של המכולות. בכלל קיבלנו תמונת מצב על הנמלים בארץ, על נמל המפרץ שצפוי להיפתח בשנת 2021, על תוכנית העירייה להקמת חזית הים העירונית, שאנחנו כל הזמן שומעים על התוכנית הזאת, אבל ראינו באמת בפועל את השטח שבה היא עתידה לקום, את המגבלות הקיימות. למשל, קיבלנו הסברים, מה שאנחנו בעצם גם יודעים, וכתבנו לא פעם אחת, על בניין דגון, איך יכולים לשבת תיירים ותושבים, בכלל בבתי קפה שיפתחו שם, שיפתח כל האזור הזה בעצם, ויראו את דגון מול הפנים שלהם, את היונים שמתעופפות להם שם, ואת הגרעינים, את הרעש, את המסעיות, את הכל. זה בהחלט לא פשוט. יש תוכנית להעביר את דגון לשטח אחר, וגם זה צפוי לקרות בעתיד הלא קרוב בכלל, אבל מתישהו. ובהחלט ביקרנו, ראינו את התצפית שממנה מנפתים את תנועת הכלים בים, ביקרנו בחדר טוס, ששם בעצם כל המחשוב של הנמל.
זאת חתיכת עיר, זאת עיר בתוך עיר, צריך להבין, נמל חיפה, אם לא יצא לכם, לגמרי, כן.
נכון, זה באמת חתיכת עיר כמו חיפה, ככה נמל חיפה, ושמענו גם שכשפתח הנמל החדש, המצב של הנמל הקיים לא יהיה כל כך טוב כמו שהוא עכשיו, ולכן הם נערכים לתחרות. הם יחתמו בקרוב הסכם רפורמה, כפי שכבר דיווחנו על כך. צפויים לפרוש מנמל חיפה כ-200 עובדים, פרישה מרצון.
כן.
כל זה באמת כדי שהם יוכלו לעמוד בתחרות הצפויה.
ונזכיר לגמרי, בלי קשר כמובן, שמנכ"ל הנמל מנדי זלצמן יצא ביום שני לחופשה ללא תשלום. הסיבה, הוא הולך להתמודד לרשות עיריית חיפה. עודי השווץ, תודה רבה.
תודה לך.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
שבוע סוער נוסף עבר על הכנסת, ואנחנו רוצים להגיד שלום ליושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ' המחנה הציוני.
שלום עמית.
השלם קצת שעות שינה אחרי הדיון הלילי בחוק הלאום?
לא מספיק, הלכתי לישון ב-4 וקמתי ב-8.
וואה.
אבל זה בסדר.
כן, אנחנו גם מתקרבים לסוף השבוע, אז בכלל יצא בטיימינג טוב. לפני שנדבר על זה ועל עניינים האחרים שסערו השבוע בכנסת, אני רוצה לשאול אותך על פרשת הרב דוב חיון בחיפה, שעוקב לחקירה בחשד שערך חופות מחוץ למסגרת הרבנות. איך את קיבלת את האירוע הזה?
הזדעזעתי, זה נשמע לי חמור ביותר, חציית קו אדום באופן הברוטלי ביותר. מה גם שבתוך עמנו אנחנו יושבים, ואנחנו יודעים, וגם לי, ואני בטוחה שגם לך, יצא להגיע ללא מעט חתונות, שהן חתונות אלטרנטיביות של אנשים שאו שלא יכלו, אבל בדרך כלל בחרו שלא לעבור דרך הרבנות. גם זוגות סטרייטים רגילים, גבר ואישה, יהודים, בוחרים לעתים מאוד קרובות ויותר ויותר, באלטרנטיבה, או נישואים רפורמיים, או קונסרבטיביים, או איזשהו טקס חלופי שהם בוחרים, פשוט כי אין בארץ את האופציה של נישואים אזרחיים. ולכן הדבר הראשון שעובר לך בראש במעצר כזה הוא שיש המון עבריינים שמסתובבים בינינו, המוני זוגות שנישאו כך, המוני אנשים שהסיעו אותם, ולא רק רבנים רפורמיים או קונסרבטיביים, אלא גם, אתה יודע, הייתי בחתונה שיאיר ניצני חיתן, חתונה מקסימה אגב. יש לי חבר, אופר קורנפלד, שמחתן בהרבה חתונות.
כן.
ולכן יש כאן משהו שקיוויתי שהוא אירוע חריג וחד פעמי, ולא התחלתו של צד מכשפות, ואכן תקווה שלי התממשה כשהתברר שהיועץ המשפטי לממשלה הורה למשטרה בשום פנים ואופן לא לחקור מקרים כאלה.
נכון, דווקא באמת היועץ המשפטי לממשלה, מדובר באיזושהי נקודת אור בכל האפלה הזו?
כן, וגם אני אגיד לך גם, כן. בהחלט, וגם היה כאן יסוד משפטי, כי זה איזשהו ספיח רע של חוק מצוין, אגב, שהרבה מחוקקים היו שותפים לו בשעתו, גם אני, חוק רבני צוהר שאפשר פתיחת אזורי רישום למי שמבקשים להינשא דרך הרבנות, ומתברר, היום כשבדקתי את זה, מתברר שבגניבה ככה, בדקה ה-90, בקריאה השנייה והשלישית, הצליחו להכניס איזו הסתייגות שאף אחד לא ידע מהי, שזאת ההסתייגות שלכאורה מאפשרת את המעצר הזה. וכבר, והפרקליטות הבהירה כבר מיד אחרי שהחוק עבר שאין לזה שום משמעות, שאין לה כוונה לאכוף את זה, שזה עבר בלי דיון ציבורי ובלי הסכמת, ובלי מעבר, בלי עבודה מול הפרקליטות. ולכן תת סעיף הזה לא יאכף, ופתאום מישהו מצא לנכון לקחת ולנסות אולי ליצור איזה תקדים, לצורך מעצרים המוניים. עכשיו תשמע, יש בזה גם משהו נורא לא הגיוני, כי הרי כל מי שמתחתן בדרך כזאת, הרבנות לא מכירה בנישואים.
נכון.
היא לא רושמת אותו, זאת אומרת, זה לא, בעיני הרבנות זה לא נישואים. אז איך אתה יכול לעצור בן אדם על כך שהוא ביצע נישואים שאתה בכלל לא מכיר בהם ולא רשם אותם על פי חוק, כשאתה לא מאפשר לו לרשום אותם? אז מראש יש כאן איזשהו ניסיון לבלום תופעה שהיא קיימת, ויש בישראל את זכות הבחירה הזאת למצער, כיוון שהיה נישואים מברכים. אבל באמת מה שזה מזכיר לנו, שהגיע הזמן, בצד הנישואים האורתודוקסיים, לאפשר כאן, כמו בכל מדינה נאורה ובכל מדינה מערבית, שיהיו גם נישואים אזרחיים, מאוד מאוד פשוט.
בוא, בכלל אפשר להגיד שהשבוע הזה לא ממש הוסיף כבוד לדמוקרטיה, כל השערה סביב חוק הלאום כמובן.
נכון, השבוע הזה, תראה, היו המון חוקים מזעזעים בשבוע הזה, אפילו כאלה שלא היה זמן לתת עליהם את הדעת, כמו פטור ממס להוצאות שאנחנו מממנים מכיסנו לבית הפרטי של ראש הממשלה.
או מחיקת סעיפי האישום מנבחרי ציבור שהוגש נגדם כתב אישום, כן.
נכון,
גם נגד זה יצאת.
חוק אמסלם, נכון. שאני קוראת לו חוק בשביל מושחתים, שכשסוגרים תיק לא מפרסמים למה סגרו, כדי שחס וחלילה הציבור לא ידע אם התיק הזה נסגר מחוסר אשמה, שזה סבבה, ומי שלא אשם באמת מאוד מעוניין שיתפרסם שהוא לא אשם, אבל לפעמים תיק נסגר בגלל שעד מת, או נדרס בתאונת דרכים לפתע פתאום. או בגלל, אפילו אם מגיעים, נגיד, בשעתו, אני אתן דווקא דוגמה לא אקטואלית, הנשיא עזר וייצמן, שהוא אשם בקבלת מתנה שלא כחוק מאיש עסקים סרוסי, שנתן לו 600 מיליון שקלים. הגיעו לעסקה שהוא יעזוב את הנשיאות וילך הביתה, ובתמורה לא יוגש כתב אישום. אז כן, הציבור צריך לדעת למה לא מוגש כתב אישום. בטח שמדובר באישי ציבור. וזה סוג של עוד חוק בשביל עצמנו, בשביל המקושרים, בשביל הפוליטיקאים, בשביל אנשים שרוצים שגם אם הם עושים מעשים מושחתים ולא מצליחים להוכיח את זה, שגם ברמה הציבורית אף אחד לא ידע שהם עשו מעשה שהוא לא תקין.
כמה לחוק הלאום יש השפעה על הצוויון שלנו כמדינה? כמה השפעה יש על העתיד שלנו?
תראה, החוק במתכונתו הסופית הגיע די מסורס ומעוקר, ונשאר ברמה הצרתית. אבל עדיין הוא חוק מזעזע. זה חוק, אתה יודע, אמרתי את זה גם באחד הנאומים שלי במליאה בשבוע האינטנסיבי הזה, שבשעתו בני בגין סיפר לי שאבא שלו אמר לו, מה ההבדל בין לאומיות ולאומנות? לאומיות זה לאהוב את עמך, את ארצך, את מולדתך, זה על אהבה, ולאומנות זה על שנאה, שנאת האחר, גזענות. והחוק הזה זה לא חוק הלאום, זה חוק הלאומנות, זה חוק שכל כולו שנאה והדרה לאחר. והדבר האבסורדי הזה, שכאילו החוק הזה נועד לאפשר התיישבות יהודית או קיומה של מדינה יהודית, אז מה קרה עד שהחוק המרושע הזה חוקק? לא בנינו כאן יישובים לסוגיהם וסללנו כבישים והקמנו מדינה לתפארת? היינו צריכים את החוק הזה של האצבע בעין, של השנאה, את חוק הלאומנות, בשביל להוכיח שמדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית? אנשים פה הפריחו את השממה בלי הדברים המכוערים והבזויים האלה, ואם כן, מסמך מכונן מדהים שקוראים לו מגילת העצמאות, שגם מפרט לפירוט מלא את מעמדנו כיהודים, כעם, את הציונות,
את הזכות שלנו לארצנו, אבל גם מדבר על שוויון בין כל מי שדרים כאן, ועל הושטת יד לשלום, ועל כל מיני דברים שהפכו כבר למילים גסות, אתה יודע.
נכון. את החלטה של ראש הממשלה נתניהו להשאיר את האבות החד מיניים מחוץ לחוק הפונדקאות, את מצליחה להבין?
כן, קודם כל הוא לא גיי פרנדלי במיוחד. הוא נזכר בדרך כלל בהומואים כשהוא בחול, והוא מספר כמה אנחנו מדינה נאורה. אבל אין מתאם בין העובדה שבאמת בציבוריות יש נאורות מאוד גדולה לבין הכנסת שממשיכה לחוקק חוקים שמדירים את הקהילה. ודבר שממש חרה לי זה שכל השבוע לא ראינו אותו בהצבעות. היו מספיק מי שעשו בשבילו את העבודה השחורה. ודווקא לזה, דווקא להסתייגות שיכלה לייצר שוויון בין בין משפחות קונבנציונליות וחד הוריות ובין אבות וזוגות, בין אבות הומואים וזוגות חד מיניים, דווקא כאן הוא בא כדי להפיל את ההסתייגות. זאת אומרת, פתאום הוא הופיע במלוא הדרו כדי להצביע באופן בוטה נגד זה, והכל בחסות איזה שקר מוסכם שתוגש הצעת חוק שתשווה אותם אחר כך, וכמובן שזה כבר אחרי הפגרה, ואחרי הפגרה אלוהים גדול, ואני כבר מבטיחה לך שזה לא יעבור.
בואי נדבר רגע על עשייה שאת חברה במחנה הציוני. זנחת אגב את השאיפה לעמוד בראש מפלגת העבודה, או שזה משהו שעוד צפוי לנו בעתיד?
להיות יושבת ראש מפלגת העבודה, אתה שואל?
כן.
זה ממש ממש לא עומד על הפרק. Mm-hmm. באופן חד משמעי, היו בחירות דמוקרטיות, אני החלטתי שלא להתמודד בהן, תמכתי באבי גבאי לראשות המפלגה, אני תומכת בו גם היום, ואני חושבת שיכול להיות שחלק מהבעיה שלנו היא שיותר מדי נשים מסתובבים והם בעיני עצמם ראשי המפלגה, במקום לקבל את העובדה שנבחר באופן דמוקרטי או מפלגה.
כמה את מרוצה מהתפקוד של אבי גבאי עד עכשיו?
אני מרוצה ממנו ואני תומכת בו. זה לא שהוא חף מטעויות, אבל באופן שלי אני חושבת שמדובר באדם אגון, ראוי, שצריך לפרגן לו, לחזק אותו, לתת לו גיבוי, ואם יש משהו שמזיק לנו זה כל מיני מאבקים ותחכים פנימיים.
אז אפרופו מאבקים ותחכים פנימיים, ציפי לבני, אמיר פרץ או שלי יחימוביץ', מי צריך לכהן כיושב ראש האופוזיציה?
תראה, אני הצלחתי עד עכשיו באומנות רבה לא להיכנס לקלחת הזאת, לא להיות שותפה לקמפיין. אני חושבת שזה צריך להיסגר בתוך המפלגה, זה לא נושא פומבי. אי אפשר שאנשים יקיימו עכשיו פריימריז או קמפיין לבחירתם. ומבחינתי כל החלטה שתתקבל, שהיא תהיה טובה למחנץ ולמפלגת העבודה, ותעצים את הכוח שלנו ולא תפגע בנו, היא החלטה לגיטימית.
לאן מפלגת העבודה בעצם הולכת? איך נראות השנים, איך ראו שנים הקרובות של המפלגה? היית נגיד רוצה לראות אדם כמו בני גנץ עומד בראש המפלגה או בראש המחנה הציוני ומוביל אותה, סוחף את המפלגה לנגיד 25 מנדטים?
טוב, קודם כל מה יהיה אני לא יכולה להגיד לך, כי אני לא נביאה. אני יכולה להגיד לך מה אני רוצה שיהיה. אני רוצה שמפלגת העבודה תהיה המפלגה הגדולה במדינה ותהיה המפלגה הראשית שמרכיבה את הממשלה. זה הרצון שלי. זה שיש הרבה מהמורות בדרך ושזה נראה כרגע רחוק, זה נכון, זאת עובדה. ובקשר לבני גנץ, אני מאוד מאוד רוצה שהוא יצטרף למפלגת העבודה, לא כמי שעומד בראשה, אלא כמספר שתיים, משוריין, עם הבטחה לתפקיד הבכיר ביותר, בוודאי שר הביטחון, אם וכאשר מפלגת העבודה או תרכיב את הממשלה או תהיה שותפה לה. ואני חושבת שזה גם נכון מבחינתו, אני חושבת שהוא אדם ראוי, אני מאוד אשמח לראות אותו בין שורותינו. ואתה יודע, מהרגע שנכנסים, אז השמיים הם הגבול.
אהוד ברק, עדיין אופציה מבחינתך לחזור למפלגה, להוביל אותה?
תראה, קודם כל אנחנו מפלגה דמוקרטית, זה בדיוק סידור שאף אחד לא צריך לקבל רשות כדי להיכנס ולהתמודד בפריימרי. אתה פשוט יכול לעשות את זה.
כן.
זה היופי של דמוקרטיה. אני חושבת שברק הוא בן אדם עתיר זכויות. המעמד הציבורי שלו הוא קצת יותר נמוך מהזכויות שמגיעות לו, ואם הוא יבחר להגיע למפלגת העבודה ולהתמודד בפריימריז, אז בוודאי ברוך הבא.
שאלה אחרונה, אולי כאישה בכנסת, איך את רואה את התקרית השבוע בין שניים מחברייך, איתן ברושי ואיילת נחמיאס ורבין?
טוב, אני לא חושבת שזו תקרית בין שניים, אני חושבת שזה מעשה מגונה שאיתן ביצע באיילת.
אין כאן תקרית, זה מעשה בלתי נסבל, שלמדתי עליו אגב באופן אבסורדי, אני יודעת, זה נשמע מוזר, אבל לא ידעתי שזה קרה, לא השתתפתי בסיור הזה, ולמדתי ממנו לראשונה מהדיווח בוויינט, ואז הלכתי לדבר עם כולם, עם כל מי שהיו שותפים לזה, ובוודאי שעם הילד, כן.
את תומכת בקריאה לחבר הכנסת ברושי להתפטר עד תחילת השבוע בעקבות האירוע הזה?
תראה, אני לא קראתי לו להתפטר, אבל כן אמרתי דברים מאוד נוקבים וקשים. אמרתי שאני מתנערת ממנו, אמרתי שמדובר במעשה מגונה, בהתנהגות בהמית, שאני מנערת את חוצני ממנו ומשקמותו. ובאמת אני חושבת ש... תראה, אנחנו עוברים שינויים מאוד מאוד מהירים ומבורכים, ובתור פמיניסטית ותיקה אני גם יכולה לראות את זה. ומה שקורה, תראה, הדבר הזה שקראת לו תקרית, הוא לא תקרית, היא חלק מאיזשהו שינוי היסטוריה, גבולות נכתבים מחדש עכשיו. ויכול להיות שפעם זה היה סבבה להחטיף מכה בתחת למישהי שעברה לידך. אבל אנחנו לא חיים בעולם הזה יותר. לא חיים שם יותר, הקודים השתנו, הממזרות שינו את הכללים, ויכול להיות שיש דור שלם שלא מבין, יש, לא כולם כמובן, גם יש אנשים מבוגרים שמעולם לא התרידו, אבל יש אנשים שבשבילם זה נראה להם הגיוני להרים את היד ולהצליף בישבנה של חברת כנסת שעוברת לידם, זה דבר מטורף והזוי לחלוטין, זה חוסר התמצאות במרחב, כן, מה להזזל? חשבת לעצמך.
זה די מדהים שבשנת 2018 אנחנו עדיין מדברים על זה. חברת הכנסת שלי יחימוביץ', כן.
אבל משפט לסיום, כן, אתה יודע, גם איתן וגם עוד אנשים עם הז'אנר שלו, ושוב, לא כולם, לא כל הדור הזה, לפעמים זה מזכיר לי איזה אדם קדמון שיוצא מהמערה עם נבוט, ופתאום מסנדרים אותו אורות גבולים, והוא מגלה שהוא ב-2018, והוא לא מבין בכלל מה קורה כאן. אז תבינו, חבר'ה, יש גבולות חדשים, ומי שלא יפנים, ימצא את עצמו בחוץ.
בהחלט, חברת הכנסת שלי יחימוביץ', יושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, סוף שבוע נעים, וזה הזמן להשלים שעות שינה.
תודה רבה, עמית.
תודה.
שלום.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
התגעגעתם, אז הנה הם כאן, מועצת הבוקר השישי, העיתונאית מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן גיא פדמה, המכללה החברתית-כלכלית, ובהופעת בכורה, עורכת הדין מיקי בניצחק, תתנהגו אליה יפה, אבל אל תגזימו. בוקר טוב, חברים.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
בואו נתחיל. אי אפשר לנהל קבינט בציוצים בטוויטר ובהדלפות, כך אמר השבוע ראש הממשלה נתניהו בעקבות דליפת האימות בין השר נפתלי בנט לרמטכ"ל, לתקשורת. גיא, חבר הכנסת יאיר לפיד מיד שימת נתניהו בהדלפות במהלך מבצע צוק איתן.
צודק ב-100%, זה מין סיסמה.
מי מהם?
בהקשר הזה, יאיר לפיד, לא שאני אוהב לפרגן לו, אני לגמרי מסכים איתו, הם כולם הרי מדליפים לפי, זה כמו ההתנגדות לחוק ההסדרים, תמיד שאתה באופוזיציה, אתה נגד חוק ההסדרים, ואז שאתה בשלטון, אתה לא משנה אותו. אז גם עם הציוט, כולם מדליפים, זה ברור שכולם מדליפים, לדעתי זה משחק קצת, להגיד אל תדליפו, אל תדליפו, שאתה יודע שאחרים ידליפו. אני מניח, אני רוצה לקוות שגם מי שמדליף יודע מתי רמת הרגישות הביטחונית היא כזאת שהוא צריך בכל זאת לשמור על עצמו, ואולי צריך להקפיד יותר שיהיו שם רק מי שבאמת יודעים להבדיל בין דברים שאפשר להוציא החוצה לדברים שבאמת יש סכנה ביטחונית בלהוציא אותם החוצה. מעבר לזה, בוא, כולם מדליפים, אנחנו יודעים שכולם מדליפים, לדעתי חלקם גם מרימים להנחתות שם להדלפות, כולל
חלק
נתניהו.
במשחק.
זה חלק מהמשחק לחלוטין.
מאיה, ובעצם בגדול נתניהו הוא צודק, ההדלפות האלה הן מכת מדינה. מישהו צריך לשים לזה סוף.
לא בטוחה, אני לא חושבת שזה מכת מדינה, אני חושבת שמה שמודלף זה לא דברים מאוד מאוד, אתה יודע, מאוד מאוד רגישים, אני חושבת שמה שמודלף מודלף במכוון כדי לדאוג לאינטרס כמובן של המדליף. אני חושבת שיש דיונים, בטח דיונים בקבינט או בטח אמירות בקבינט, למרות הרגישות, שכן חשוב לחשוף לציבור לפחות ברמה העקרונית, כי אחרי הכל הציבור הוא זה שבסופו של דבר משלם את המחיר, בין אם זה לשלוח את הילדים ואת הילדות לקרב, ובין אם זה לשלם מחיר כלכלי, ובין אם זה לשבת בעורף ולספוג מתחי רקטות וקסאמים. אני חושבת שזה לא איזושהי פרסה של כאילו תחזיקו אותי ופוגעים בביטחון המדינה וכולי, ותמיד כשאומרים את צמד המילים הזה ביטחון המדינה אז כולנו מתיישרים ועומדים דום וכאילו בטוחים שהפכנו להיות בוגדים או אחרי ישראל, כי העזנו למתוח ביקורת, וביקורת חשוב שהיא תשמע בתוך הקבינט ומחוצה לו.
מיקי, בעצם אולי אפשר להגיד עם ההתבטאות הזו של נתניהו, שלכאורה כמובן על ראש הגנב בוער הכובע?
תראה, אנחנו מכירים לאורך כל השנים האחרונות בעיקר מצבים של פליטות פה או כל מיני הדלפות, תקראו לזה ככה, מתוך הקבינט. מה שהיה לצערי פעם בעבר בממשלות הקודמות, איזשהו כינוס מאוד מצומצם של שרים שנועד לצורך התייעצות לקראת מהלך מדיני כזה או אחר, או באמת איזשהו מטבחון מצומצם לשם התייעצות בנושאים רגישים כאלה ואחרים. היום הקבינט כבר הפך מחדרון לסיור מוחות, שבאמת הם השרים יכולים להרגיש בו נוח ונכון לדבר על הכל באופן חופשי ומוחלט, לפלטפורמה בעצם להעברת מסרים לבוחר. שזה אני אומרת בצער, ואם פעם שר כשהיה רוצה להעביר מסר היה קטט רגליים מחוג בית כזה או אחר, והיה מעביר הודעה לעיתונות, מכנס מסיבת עיתונאים, היום הוא כבר ממתין לשיבת קבינט ומדליף אחר כך את התורה שלו למצביעים. לא שאני מנסה לרמוז כאן משהו, אבל משום מה בשנים האחרונות ההדלפות הכי מתוקשרות שהיו היו דווקא הדברים של השר בנט. אם זה היה בזמנו בצוק איתן שהוא בחר להתנגח עם בוגי יעלון, היום הנושא של הדעתו בנושא הבלונים, האפונים, שהוא החליט להרביץ את תורתו ברמטכ"ל אייזנקוט. משום מה תמיד דבריו של בנט מודלפים, בלי רמז או כוונה לאדם כזה או אחר.
והכל עוד פעם רואים לכאורה ולכאורה, והרי ברור שאף אחד לא מדליף שום דבר לאף אחד, וכולם בסדר, והכל יופי.
אין כלום, כי לא היה כלום.
בדיוק.
אז כולם שומרים על ביטחון המדינה.
יפה. אז בואו נמשיך לעניין הבא. מחאת הקהילה הלהטבית בעקבות חוק הפונדקאות שעבר השבוע בקריאה שלישית בנוסח שמשאיר את הגברים החד מיניים בחוץ. הכריזה הקהילה על שביתה ביום ראשון. מאיה, תגיעי לעבודה ביום ראשון?
כנראה שלא. קודם כל, מאוד מאוד מעודד לראות שחברות גדולות ורבות, חברות הייטק, הרישיות, IBM, מייקרוסופט, חברות פרסום, הודיעו שהן מצטרפות לשביתה. אני חושבת שהעניין הוא לא חוק הפונדקאות והשקר הגס של סרטון שאומר, סרטון של ראש הממשלה שאומר שהוא יתמוך בחוק, ואז הוא מתקפל ומצביע נגד. אני חושבת שהשביתה הזאת היא גם לא על חוק הפונדקאות, שמשהו שאני באופן אישי, פונדקאות זה משהו שאני באופן אישי לא חי איתו בשלום ומתנגדת לו. אני חושבת שהשביתה הזאת היא באמת רשימה של חוקים ואיסורים כלפי הקהילה הלהט"בית. אנחנו צבעוניים ונחמדים ומשרתים את הנרטיב של הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כשיש מצעדים וכולם באים ומצטלמים ומזיעים איתנו ומראים כמה הם תומכים ופלורליסטים, אבל בעצם לקהילה הלהט"בית אין שום זכויות במדינת ישראל, לא חתונה ולא הכרה וכלום, למרות החובות ולמרות שכולם זורמים על מכונת יחסי הציבור הצבעוני. אני מאוד שמחה שיש הכרה לפחות מצד החברות המסחריות בחשיבות של המאבק הזה. זה מאבק שהוא מעבר לקהילה הלהט"בית, זה מאבק גם על באמת על הדמות שלנו כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כמו שאנחנו אוהבים נורא לקרוא לעצמנו.
מיקי, הופתעת מעמדת ראש הממשלה שבעצם מתנגד לסעיף בחוק שהעביר מישהו מחבר כנסת מהעשייה שלו. חבר כנסת אמיר אוחנה.
לא הופתעתי, אבל כן, מאוד התאכזבתי. אני רוצה לומר לעניין הזה ש במגילת העצמאות שחתומים עליה כל ראשי המדינה שהיו ביום הקמתה, רוב ראשי המדינה שהיו ביום הקמתה, ושם מוקדש פרק שמדבר על עקרונות המדינה החדשה שקמה בזמנו לפני 70 שנה, ושם נכתב משפט מאוד מאוד יפה שלצערי לא יושם עד היום, וגם ככל הנראה לפי מה שלמדנו השבוע לא אף אחד לא מתכוון ליישם אותו, שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל של דת, גזע ומין.
אנחנו רואים בשבועות האחרונים שמגילת העצמאות הופכת יותר ויותר לעניין ששייך להיסטוריה.
עמית, בזמנו הוויכוח בין הכותבים הדתיים לחילוניים היה אם להזכיר את שם אלוהים במגילה באופן כזה או אחר. לא היה ויכוח בכלל על המהות השוויונית או על הצורך בשוויון. ודאי שלא העזו אז לומר שאדם שהוא רחמנה ליצלן גיי, הוא לא זכאי להיות אבא. מה שאומרים היום, 70 שנה אחרי. צערי, במקום ללכת 70 שנה קדימה, הלכנו 70 שנה אחורה.
גיא, בעצם, אתה יודע מה, אולי כל מי שלא יגיע לעבודה ביום ראשון, ייחשד, לא שיש בזה משהו רע כמובן, אבל ייחשב כחבר בקהילה. תגיעו לעבודה ביום ראשון. למה, ואתה יודע מה, בעצם, למה לא, למה אין כאן מהלך של סולידריות? למה רק בין חברי הקהילה לא צריכים להגיע, נקראים לא להגיע לעבודה ביום ראשון?
א', אני לא אתפלא אם יהיה מהלך של סולידריות. אני חושב שאנחנו בעידן היום גם רואים את זה במצעדי הגאווה, שאם פעם אנשים יססו להגיע למצעד הגאווה, כי אולי יחשדו בהם שהם גם להט"ב, היום אנשים משתתפים בכיף בדבר הזה מתוך תמיכה, ואין בכלל שאלה. להתחיל לשאול אותך, רגע, אתה חלק מהקהילה הזאת או לא? ואני מאמין שאנחנו נראה הרבה יותר סולידריות, אני לא אתפלא עם עוד אנשים. רואים את זה גם זה שחברות הודיעו כבר שהם יתמכו.
ולעניין הפונדקאות?
תשמע, אני לגמרי חושב שזכויות הלהט"ב זה משהו שצריך להיות מובן מאליו, וזכותם להיות הורים זה משהו שצריך להיות מובן מאליו. יחד עם זאת, בעניין הפונדקאות אני חייב להיות מסויג מאוד. הדבר הזה, בכל הכבוד, כמובן שיש גם ביטויים של פונדקאות מרצון ובהסכמה ובתרומה, אבל העניין הזה של קניית ילדים בכל מיני מדינות עולם שלישי הוא בעיניי מזעזע. זה סחר בנשים ובילדים ובעוברים, אני לא יודע איך לקרוא לזה, וזאת לא צריכה להיות הדרך. אגב, כמובן שהאפליה לא צריכה להיות רק כלפי גברים, צריך להילחם בתופעה הזאת באופן כללי. ואגב, יש מה לעשות בעניין הזה, כל הנושא של אימוץ, מי שנחשף לסוגיה של אימוץ ילדים בישראל, זה שבעת מדורי גהנום. נכון. אפשר לעשות בתחום הזה, להקל על אנשים שרוצים לאמץ ילדים שמאוד מחפשים בית חם בארץ, בלי להתחיל לספסר במצוקה של נשים בעולם השלישי כדי לקנות להם ילדים. זה לא, אני גם קצת מצטער שהלהט"ב דווקא מרימים פה איזשהו דגל קצת עקום בתור הליבה שעליה הם יוצאים למאבק.
אנחנו בכל מקרה מחזקים את הקהילה הלהט"בית.
אני לא מוצאת שום סיבה שתמנע מזוג הורים להיות להיות משפחה בעבור ילד רק בגלל שהם שניהם מאותו מין.
אוקיי. בוא נעבור למשהו של עוד משהו שקרה השבוע בכנסת, ככה ברקע, אולי בשוליים האזויים יותר של הפרלמנט שלנו.
הראש מיפו, הסמלה ממדריד, היא מדברת, הוא לא מקשיב.
חברת הכנסת נאוה בוקר נזפה השבוע בחברת הכנסת יעל כהן פרן, וכל זה בגלל הסמלה שלבשה מעל דוכן הכנסת. מיקי, מה דעתך על הסמלה שלבשה כהן פרן במליאה?
אני חושבת שהייתה סמלה מאוד יפה. כן. אני ראיתי את הסרטון, אבל לדעתי היא לא הייתה מתאימה. ולאו דווקא, אין כאן עניין מגדרי בגלל שהיא אישה או גבר. אני לא הייתי רוצה לראות גם את חבר הכנסת, סתם לצורך הדוגמה, לא את יריב לוין ולא את אורן חזן, וגם לא את איתן קבל או איציק שמולי מופיעים לא עם גופייה ולא עם כפכפים מעל במת הנואמים. יותר מזה, אני גם אגיד שאם, אני מניחה שאם חברת הכנסת פרן הייתה מוזמנת לדבר בפני בית הנבחרים האנגלי או המקביל האמריקאי, אני מניחה שהיא לא הייתה מגיעה עם הגופייה שהגיעה לכנסת. יש קוד לבוש, אני יודע, הוא מיועד לעובדי המשכן, אבל אני חושבת שה-120 הנבחרים יכולים לתת דוגמה
ולהגיע בלבוש מכובד וראוי, כמו שאני נדרשת להגיע לבית משפט עם מדי משפט, והשופט או השופטת יעירו לי אם אני אכנס עם גופייה, ובצדק, גם הם מגיעים בלבוש הולם ומכבדים את המקום. אני חושבת שזה היה המקום גם של חברת הכנסת פארן.
גיא, ויכוח כזה היה מתלהט גם אם היה מדובר, כמו שאומרת מיקי, באורן חזן, ביריב לוין, בשאר חברי הכנסת הגברים?
אם זה היה אורן חזן, ברור שהייתה חגיגה, כי אורן חזן היה יוזם אותה, אבל... תשמע, אני דיברנו לפני כמה שבועות על על הקוד לבוש בבתי ספר, ואני לגמרי מסכים שצריך להיות קוד לבוש ושצריך להקפיד על כבודו של המשכן. מה שתמיד מפריע לי בדברים האלה זה הסלקטיביות והאיפה ואיפה במתי אתה נזכר לאכוף את הדברים האלה. אם אתה באמת מקפיד שכולם ילבשו, שזה פתאום עכשיו איזה חברת כנסת שמה לב לחברת כנסת אחר ותורכת להעיר לה, והיא במקרה גם האופוזיציה, שם לדעתי המקום הזה נהיה בעייתי. ועם כל הכבוד, אני חושב שאגב חבר כנסת שנוגע בישבנה של חברת כנסת אחרת, זה אירוע פי כמה יותר חמור, ואני לא מבין מה הוא עדיין עושה בכנסת.
זה בהחלט נכון. מאיה, גם למדנו השבוע שדוכן הכנסת הוא לא קופה ראשית ב-H&M. וזה ציטוט של חברת הכנסת יעל כהן פרן.
כן, זה מה
שיפה
בעיניו הבוקר, זה מה שיפה בכלל בכל חברי הכנסת שלנו, שהם באמת מתעסקים בדברים החשובים באמת. אני מסכימה שצריך להיות קוד לבוש, אני מסכימה, מיקי, חייב להיות קוד לבוש, גם לגברים וגם לנשים, ולא קוד לבוש שמרני מדי. ואני חושבת שבאותה הזדמנות כדאי שגם יהיה קוד התנהגות, אתה יודע, אם זה חבר הכנסת שאחז בישבנה של חברת כנסת אחרת, אם זה הסלפי המביך שהיה אתמול בלילה אחרי שעבר חוק הלאום הגזעני והפשיסטי, אני חושבת שכדאי שנשקיע יותר בקודים של ההתנהגות, בעיקר חברת הכנסת בוקר, שנתפסה בכל מיני אמירות שהן קצת גזעניות וקצת מתלהמות וקצת מסיתות וקצת כמו שהרבה חברי כנסת מהדרג הבינוני אוהבים לעשות כדי לזכות בעוד איזה חצי כותרת.
טוב, אז אני מבחינתי, אתם יכולים להגיע לפאנל הזה גם עם גופייה, בטח במזג האוויר הזה, כשתהיו חברי כנסת נדבר איתכם אחרת. מאיה מנה, עורכת ברשת שוקן, גיא פדה מהמכללה החברתית כלכלית, ועורכת הדין מיקי בן יצחק, אני מאוד מודה לכם, ואחלה סוף שבוע.
תודה רבה, גם לך.
תודה רבה.
גם
לכם.
בוקר השישי, מגיש עמית לוי.
בדקות הקרובות נדבר על מנהיגות, ונעשה את זה עם מישהו שמכיר היטב את הנושא הזה. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים ליאור גרוס.
בוקר טוב.
עד לפני חצי שנה פיקדת על הפנימייה הצבאית בחיפה, ואז פרשת מצהל אחרי 26 שנה. איך החיים באזרחות?
האמת שהחיים נפלאים ברגע שבוחרים לעשות משהו שהוא מתחבר עם הערכים ועם ועם הדברים שאתה רוצה לתת לעולם, אז החיים טובים.
אז בוא נדבר באמת על הכיוון הזה ועל החיים הטובים. פנית לדרך חדשה, היום אתה מכהן כמנכ"ל קבוצת טורוס, מה בעצם עושה הקבוצה הזו?
אנחנו החלטנו, אנחנו זה לימור גרינברג, השותפה שלי ואני, החלטנו שבעצם הגיע הזמן ליצור איזושהי מערכת שתתמוך באנשים שרוצים ללמוד מנהיגות, קצת אולי בצורה שונה ממה שאנחנו בדרך כלל רגילים לראות המנהיגות, כי אנחנו חושבים שהגיע הזמן ליצור קודים חדשים של התנהגות של מנהיגים. והכוונה היא בעצם לעשות תהליך פנימי עמוק של כל אחד שמצטרף לקבוצה הזאת, ואז בעצם לאפשר לו להרחיב את האדוות שלו להשפעה נרחבת. ולכן אנחנו קוראים לזה קבוצה, כי אנחנו עושים את זה ביחד עם האנשים ש... מגיעים לתהליך הזה איתנו עד שהם הופכים להיות מדריכים. אנחנו מתכוונים להטמיע את התפיסה הזאת בארבעה מרחבים, אישי, זוגי, בהקשר של מנהיגות משפחתית, ארגוני כמובן וחינוכי. והמנהיגות הזאת היא מנהיגות שמתבססת על, קודם כל על אמת, על היכולת להיות אותנטי, בלי זיופים ומסכות. הדבר השני זה אהבה. דווקא ברגעים הקשים ביותר של בין חיים למוות למדתי כמה שמנהיגות ואהבה מחוברים ביחד. והדבר השלישי זה חופש, זה יכולת להניע, לאפשר קודם כל לעצמך וגם לאחרים להיות מחוברים לרצון שלהם ולגבולות שלהם ולמרחב שבו הם רוצים להתפתח ולשחרר את השליטה שלפעמים פחד. והרביעי זה אומץ לשנות ולהשתנות. אז על ארבעת הבסיסים האלה אנחנו בעצם בונים את תהליך המנהיגות שנקראת מנהיגות תורית מהמילה תורוס.
הרבה פעמים אנחנו אומרים שמנהיגות זה משהו שנולדים איתו, או שיש לך את זה או שאין לך את זה, ואתה בעצם מדבר איתנו על, על ללמד וללמוד מנהיגות.
בהחלט, אני חושב שמנהיגות היא בסך הכל כלי, היא הכלי אולי הכי חזק שיש לנו לחולל שינוי ולהתמיר אותו לצמיחה, גם בחיים שלנו וגם בחיים של הסביבה שלנו. ואני מאוד לא מסכים, אחרי הרבה מאוד שנים שאני עוסק בעניין, אני מאוד לא מסכים עם הטענה שזה עניין מולד, ממש לא. זה עניין נרכש, ויותר מזה, גם אחרי שרוכשים את זה, זה כמו כושר. אפשר להתאמן בזה ולפתח את זה יותר ויותר. ואם אנחנו מפסיקים לעשות את זה, מה זאת אומרת מפסיקים לעשות את זה? אם אנחנו נכנסים לאיזשהו מרחב נוחות, ואנחנו לא מרחיבים את הגבולות שלנו יותר ויותר, אנחנו נכנסים למקום שבו אנחנו מאבדים את היכולת הזאת.
דיברת קודם על, על מפגש בחיים האישיים שלך בין מנהיגות, אהבה ומוות. אני חייב להתעכב איתך על הנקודה הזו.
אוקיי. הפעם הראשונה שלי זכורה, שממש חוויתי שיעור שנצרב בתוכי, דווקא היה שהייתי קצין צעיר, הייתי סגן מפקד סיירת תנחנים, דרום לבנון, בתקופה שצהל היה בתוך לבנון, 30 קילומטר צפונית מהגבול, במקום מאוד עמוק, בממש מאחז של חיזבאללה, ואנחנו בהתקלות בקרב עם חיזבאללה, ממש פנים אל פנים בטווחים של מטרים בודדים, ואחד המחבלים שנשאר חי ונשאר מאחורי מחסה מסכן אותנו מאוד, ואני אומר לשרון שלידי, שרון היה חייל ענק עם עיניים כחולות, והוא בן אדם שלא זזתי בלעדיו, ממש שמחתי עליו, אבל הוא היה 5 ימים לפני שחרור, וכל המבצע הזה הוא לחש לי באוזן כמה הוא מפחד להיות זה שב5 ימים האלה יערג ויהיה עליו את הכתבה, כמו כל אלה שמספרים עליהם שהם נהרגו בשבוע האחרון של השירות.
כן.
ובאותו רגע אני אומר לשרון, שרון, אני צריך שתתגנב איתי למחבל הזה. והוא מסתכל עליי בעיניים הכחולות שלו, ואני מסתכל עליו. ובשנייה אחת היה בינינו שיח בעיניים שהיה נראה כמו שעה. ובעיניים אני שומע אותו אומר לי, ליאור, אתה יודע כמה אני מפחד וכמה דיברנו על זה. ובעיניים אני אומר לו, אני יודע שרון, אני אצליח אותך עכשיו איתי. ואחרי שנייה הוא מסמן לי ככה עם העיניים שהוא איתי, ואנחנו הולכים ועושים את מה שצריך לעשות וחוזרים בשלום אנחנו והחיילים שלנו הביתה. ואחרי 10 שנים אני פוגש אותו שוב כשאני מפקד גדוד מילואים של היחידות המיוחדות של הצנחנים, והוא נמצא במילואים כחייל, והוא מגיע ורואה אותי ונותן לי חיבוק ענק, ואני אומר לו, שרון, מה קורה? מה שלומך? נורא שמחתי לראות אותו אחרי 10 שנים, והוא אומר לי, תשמע, אני לא שוכח את הרגע הזה שהיינו שם והסתכלנו בעיניים אחד לשני לפני שיצאנו להסתערות הזאת. אמרתי לו, מה גרם לך לבוא איתי? אמרתי, תשמע, לא יכלתי להשאיר אותך לבד. אמרתי לו, כן, אבל למה? אמר לי, כי לא הייתי סולח לעצמי אם היה קורה לך משהו. ואמרתי לו, כן, אבל למה? אמר לי, כן, אני אוהב אותך. וזה היה העניין שהרגשתי אותו גם לפני זה. זאת אומרת, לא הייתי צריך 10 שנים כדי להבין את המסר ואת השיעור, אבל אחרי 10 שנים הוא סגר את המעגל על השיעור.
דיברת קודם על, על אופן הפעילות שלכם, סדנאות, הדרכות, הרבה עבודה בתוך הקהילה. אני מבין שגם בימים האלה שהדרום שוב בוער, יש לך גם איזושהי בשורה לתושבי הדרום בהקשר הזה.
כן, אנחנו קודם כל קבוצת תורוס, היא קבוצה שעובדת בראייה חברתית. אנחנו באים לעשות פה משהו ביחד. אז כשאנחנו מסתכלים על ביחד ולא על לבד, אנחנו גם מסתכלים על האחים שלנו בדרום. והדבר הראשון שחשבנו זה איך, הייתי המון פוסטים שמתלוננים על, על הממשלה ועל המון המון טענות מה עושים תושבי הדרום ואיך מזכירים אותם, ואמרתי אולי נפסיק עם התלונות, בואו נראה מה אנחנו יכולים לעשות. והצעתי לתושבי הדרום לבוא לסדנה בחינם, לסדנה שאנחנו עושים היום, ובאמת זכינו להיענות וגם זכינו לתגובות של חיפאים שאמרו, רגע, אז אנחנו רוצים לארח. ומשם זה התגלגל למקום שהסדנה שאנחנו עושים היום בחיפה, יש לנו אורחים דרומיים אנחנו ממש שמחים שהם באו, וגם בסדנאות הקרובות אנחנו מתכוונים שלפחות שליש מהאנשים יהיו דרומיים שמגיעים בחינם. ועוד דבר שעשינו כתוצאה מזה, זה שהזמינו אותנו לעשות סדנה בדרום. אנחנו נרד כמובן בהתנדבות ונעשה סדנה בחינם לתושבי הדרום. אנחנו כרגע מחפשים את המקום במגעים עם איזשהו קיבוץ. וזה המעט שאנחנו יכולים לעשות, ואני מאמין שכל אחד יכול לעשות קצת, וביחד לעזור לאחים שלנו שנמצאים שם במצב בלתי אפשרי. אני כל כך מבין לליבם, אני יליד קיבוץ נחל עוז, ואני יודע בדיוק מה הם... מה זה לעבור את מה שהם עוברים עכשיו, זה נורא.
תגיד ליאור, מאיפה תצמח המנהיגות הבאה שלנו, הדור הבא של המנהיגים? זה יגיע מהצבא, מהאקדמיה, מהרחוב? למה אנחנו צריכים לצפות?
אני לא יודע מאיפה זה יצמח, אני כן יודע איך היום מתנהג הדור הצעיר, כי ליוויתי אותו 8 שנים כשהייתי מפקד הפנימיה הצבאית, ודיברתי בהמון בתי ספר, וגם עבדתי מאוד צמוד עם הנערים האלה. הנוער הזה הוא לא נוער שמוכן לקבל יותר כל מיני סיסמאות ומנהיגים כאלה שאומרים אני הגדול ואתם הקטנים, ומנהיגות מתוך פחד, זה לא עובד עליהם, גם לא סמכות, זה פשוט לא עובד עליהם. הם רוצים שיסתכלו עליהם בעיניים, הם רוצים שיסמכו עליהם, הם רוצים להבין שיש להם אחריות על הדברים. ודווקא מכאן המנהיגות הבאה שתצמח היא לא תהיה המנהיגות שאנחנו רגילים לראות, ומי שמבין את זה הכי טוב זה דווקא חברות ההייטק. אני רואה את זה שחברות ההייטק היום משנות לגמרי את כל סגנון המנהיגות שלהם, ואנחנו נמצאים גם שם בעזרה בזה, מכיוון שהן מבינות שהן כבר לא תחרותיות במודל הזה של מנהל אחד גדול והרבה עובדים קטנים. העובדים לא נשארים, הפסד של מנהל בחברה כזאת הוא הפסד ברגע שמנהל עוזב והמוביליות היא גדולה. הוא הפסד של המון כסף והמון זמן פיתוח, וזה פשוט מכניס את החברות למצב לא תחרותי. ומה שקורה בעצם זה שהחברות הגדולות כבר התחילו עם ממש מהפכות. פייסבוק היום, מודל הניהול שלה הוא פשוט לא יאמן. המנהל לא אומר לעובדים שלו מה לעשות, הוא רק מעודד אותם לפתח את היוזמות שלהם, ופעם בחצי שנה העובד צריך להציג להנהלה איך הוא קידם את החברה, ואז הוא נותן את הדין וחשבון. גוגל עשו מחקר של עשרות מיליוני דולרים, שבו הם מצאו 5 מרכיבים שהם הדרמטיים ביותר להצלחה של חברה. המרכיב הראשון מבין 5 נקרא Social Security, כלומר התחושה של בן אדם, במילים פשוטות, שהוא בבית, שמקבלים אותו, שיש לו מקום ליזום, שיש לו ביטחון, שיש לו חופש להביע את היתרונות שלו ואת תורת הביטוי הייחודית שלו. זה נקרא social security, וזה פשוט מדהים שהחברות הכי גדולות כבר מבינות את זה. לדעתי גם במקומות אחרים פחות תחרותיים יתחילו להבין את זה יותר ויותר, בתי ספר כבר מבינים את זה, בוודאי שמכינות קדם צבאיות.
יפה, ותמיד טוב שיש ממי, תמיד טוב שיש ממי ללמוד. סגן אלוף במילואים ליאור גרוס, מנכ״ל קבוצת טורוס ולשעבר מפקד הפנימייה הצבאית בחיפה, אני מאוד מאוד מודה לך, מאחל לך סוף שבוע נעים. תודה.
תודה רבה, ונאחל סוף שבוע רגוע לאחים שלנו בדרום.
נצטרף לזה. תודה רבה.
להתראות, ביי.
הבוקר השישי, מגיש עמית לוי.
אנחנו רק באמצע החודש יולי, אבל כבר עכשיו ברור לגמרי מהו הלהיט של קיץ 2018 בתחנות הרדיו, ולא רק. אנחנו כמובן מדברים על קומסי קומסה, ואיתנו על הקו מי שאחראי לטירוף הזה. בוקר טוב, סטפן לגר.
בוקר טוב, מה קורה?
הכל מצוין, אני בטוח שאצלך אפילו עוד יותר מצוין בימים האחרונים.
נכון, טירוף.
תסביר לי מה זה אומר טירוף, כי אנחנו באמת נתקלים בשיר הזה ושומעים אותו בכל מקום.
שיר חדש, קומסי קומסה,
כן.
שמצליח מאוד, שאנשים מאוד אוהבים, אנשים מאוד מתחברים, עושה המון המון, מלא מלא רעש, שומע בכל מקום, ממה לאנשים, בכל מקום, זה כיף, כאילו, זה יותר כיף לי.
זה משהו, זה היסטריה שצפית אותה, ידעת שאתה, יש לך ביד, את, באמת, כמו שאמרתי, את הלהיט של הקיץ?
כאילו כמו שאומרים, לפעמים אפשר לקבוע את מה שיהיה, אבל כן יש לי כזה, יש לי אפילו הודעה שלי ושל הנפיק, שכאילו לפני שעשינו את זה, אמרתי, חייבים לעשות פה משהו זה, מטורף, אני מקווה שזה, הלוואי, פתאום אני מסתכל על ההודעה הזאת, כן, וזה הצליח באמת.
תגיד, אתה עצמך התרגלת כבר לסטטוס הזה של כוכב?
מה זאת אומרת התרגלתי?
זאת אומרת, אתה בשנה האחרונה עשית חתיכת קפיצת מדרגה. זאת אומרת, בוא רק נזכיר למי שלא עקב, עד לפני שנה או אולי קצת יותר, הכרנו אותך כדוגמן, רקדן ליווי בהרבה קליפים, סטטיק ובנאל בין השאר, אבל בשנה האחרונה פסטיגל, ובוא נעני את הסופרסטאר.
כן, מרדים קשה, כולם, כל מי שמזיזי ושומר עליי.
כן.
ופה עבודה קשה וחשוב, אתה יודע, אמנות וכל הדברים האלה, ולא משחקים, בקיצור, עובדים קשה, בשביל והנה התוצאות.
לגמרי יש תוצאות. אמרת, כל מי שמסביבך שומר עליך. בוא נזכיר, אתה כבר בן 20? היית כבר בן 20?
אני בן 20, כן.
בן 20. מה זה אומר לשמור עליך? מה, איך זה להיות כוכב בגיל הזה?
קודם כל, יש לי מנהל אישי. יש לי מנהל אישי, מיכאל, שכבר מתחילת הדרך, הוא איתי מאחוריי, הוא כמו אבא, אח, דוד, מה שאתה רוצה, כאילו, זה קשר דם כבר, והוא שומר עליי, כאילו, כמו אבא ששומר על הבן שלו. וזה חשוב הדברים האלה, זה צריך לשמור עליו, אתה יודע, שהבן אדם, אתה יודע, כאילו עם כל ה... אתה יודע, יש הרבה הופעות, יש הרבה דברים שקורים, אנשים, וכל הטירוף הזה, זה יכול לשגע בן אדם, וצריך לשמור על האיזון ועל הדברים, וכאן, גם כמו אבא ובן, אתה יודע, ממש ברמה כזאת. זה מה שלי ששומר עליי במה שאני עושה.
ובמקביל לטירוף הזה ולהופעות וללהיטים, אתה גם חייל בשירות סדיר.
נכון.
איפה אתה משרת?
בצריפין, באגף התקשוב, הסייבר.
ואיך זה הולך? זה קצת לחיות חיים כפולים, לא?
זה להיות שתי אנשים או שלוש אנשים וגוף אחד, אבל אתה יודע, זה כזה שזה... זה לא, זה מזיק או מפריע או משהו, זה להיות ככה. וגם, אתה יודע, הוא גם אתה חווה דברים, כאילו, זה חוויה כזה. פתאום אתה ככה, פתאום אתה על במה, פתאום אתה על מדים. אתה יודע, זה גם, זה מצחיק כזה, אבל זה טוב. אבל...
כן. הזכרתי קודם גם את הפסטיגל שעשית השנה, וגם הרבה שיתופי פעולה עם איתי לוי ועם סקאזי ועם נועה קירל, אבל נראה שאין כמו פרסומת אחת טובה שתפרוץ עוד כמה גבולות מבחינת פופולריות ותודעה. זה גם חתיכת להיט, אנחנו רואים את זה הרבה לאחרונה, ששירים מפרסומות, אתה יודע, הם עומדים גם בפני עצמם.
כן, אבל זה... השיר זה קודם שיר בפני עצמו.
כן.
אולי את השיר עצמו.
נכון.
ואז יצאה הפרסומת שבוע אחרי, שעשה עוד יותר רעש, והשיר הכיר אותו, זה מצחיק שכבר בשבוע השיר היה נהיה מוכר, כאילו לוקח לשיר הרבה זמן, אתה יודע, עד שזה, והוא מהר מאוד נתפס, הוא חושב, ואז שעשה הפרסומת זה בכלל עשה עוד יותר רעש, זה מטורף, השיר כאילו מצליח מאוד, כאילו להיט, כיף.
כן?
אז זה כיף.
תגיד סטפן, מה הלאה? אמרנו רק בין 20, אבל מה התוכניות קדימה?
קודם כל, עובדים גם על חול, אתה יודע, במקביל, הצרפת בעיקר.
כן.
ועובדים, ומקבלים תוצאות כל הזמן. וכל פעם, אתה יודע, עולים במדרגה, אתה פתאום מגלה משהו חדש. תוך כדי העבודה, כי זה מה שמביא אותך בעצם לאן שאתה צריך להגיע. אם תשאר ולא תעשה כלום, תגיע בשום מקום. צריך להמשיך לעבוד, להמשיך בעשייה ולא לוותר, ועד הסוף.
יפה, בינתיים אנחנו לגמרי רואים את התוצאות ונהנים מהם. סטפן לגר, אני מאוד מודה לך על השיחה הזו, ומיד אנחנו כמובן גם נשמע את קומסי קומסה, אי אפשר שלא. תודה רבה.
תודה רבה, ביי.
סוף שבוע נעים, ביי.
C'est Stéphane Le Gars. Let's get it. ישראל מניפיק.
אז אם השבוע שלכם היה קומסי קומסה, תעשו הכל כדי שהשבוע הבא יהיה יותר טוב ממני ומהטכנאי האגדי גיא מודעי. אחלה סוף שבוע, יאללה ביי.
Ici sont endormis. Je marche dans la rue, tout le monde est différent. Les gens qui se disputent comme des petits enfants. Ils veulent tous le même, mais pas le temps.
Get it.
La totale chic, je la farine.
Comme c'est comme ça.
À Farkani, ma migrachine.
Comme c'est comme ça.
Les mademoiselles en Israël. Là, oulala, oulala, oulala.
Comme si, comme ça. Comme si, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Comme si, comme si, comme ça.
Let's get it. La politique comme si comme ça, la panasta comme si comme ça, les pires sont morts comme si comme ça, alcool comme si comme ça, éducation comme si comme ça, formation.